כוח חי תמיד איתי, כוח
מתוך ספר התודעה של הרב אליהו כיתוב על עשרה בטבת שיחול מחר. התענית של עשרה בטבת, כשאר התעניות שנתקנו לאבל ולצער על חורבן בית המקדש וגלות ישראל, לא הצער והאבל הם העיקר בתענית, כי דיה הצרה שהייתה בשעתה, אלא יהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלה נשוב להיטיב. אמרו חכמים, כל דור שאינו נבנה בית המקדש בימיו, מעלין עליו כאילו הוא החריבו, לפי שיש בכוחו של כל דור ודור, לעורר עליו רחמי שמיים ולגאול את ישראל מיד צר, ולקבץ כל נידחיו לארצם, ולבנות להם בית הבחירה. ובמה? בתשובה שלמה ובתיקון אבונות הראשונים. בכל זמן שהישועה לא באה, סימנו שעדיין לא שבנו מחטאינו, ואנו נמקים באבונותינו ובאבונות אבותינו איתנו, ומשהים את הקץ לבוא, וכאילו חס וחלילה אנחנו גרמנו את החורבן. אבל אפילו חרב בית המקדש וישראל שרויים בגלות, חס ושלום לא ספר קריטות נתן השם לעמו. לא גלות עולם גזר עליהם, ולא חורבן נצח חרץ למקדשיו, אלא הישיבה בארץ ובניין בית המקדש, הם ניתנו להיות קיימים לעולם, ואילו הגלות והחורבן והצער, הראי ולשעה בלבד הם, ויכולים בכל שעה של רחמים להפך לשמחה ולססון.
From here, Foreigners will join of the lost and forgotten now. My promise of then is my promise of when, and now is the moment, just return again.
וישב כהנים לעבודתם ולוויים לשירם ולזמרם. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי ט' בטבת תשפ"ד, 21 בדצמבר 2023. באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות לצערנו דובר צהל התיר לפרסום הבוקר את שמותיהם של שלושה חללי צהל שהודעה נמסרה למשפחותיהם. סמל לוי גיאסי, בן 19 מחשמונאים, לוחם בגדוד 931 מחטיבת הנחל, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. מועצה אזורית בנימין מסרה, מועצת בנימין וקהילת חשמונאים עוטפות את ההורים אורית ויעקב ואת האחים נועם, יגל וידידיה. בשעה קשה הזאת אנחנו נמשיך ונלווה אותם ככל שידרש. ונפילתו, עוד בהודעה של המועצה האזורית בנימין, נפילתו של סמל לוי חקוקה בספרו של עם ישראל, מסירות הנפש שלו ושל חבריו סוללת את דרכנו לתקומה ולניצחון. ועוד שני נופלים, שני קצינים, סגן יעקב וליאן, בן 20 מרמת גן, צוער בגדוד גפן, בית הספר לקצינים, שירת כמפקד כיתה בבח גבעתי, והוא נפל בקרב בצפון רצועת עזה. הלוויתו תיארך בשעה 2 מחר בבית העלמין. שם, סליחה, מועד הלוויתו לא נמסר עדיין, אבל מחר בשעה 2 בבית העלמין בשדמות דבורה, הלוויתו של סגן עומרי שוורץ, בן 21 מהיישוב, צוער גם הוא בגדוד גפן, בית ספר לקצינים, שרת כלוחם בסיירת צנחנים, הוא נפל בקרב בצפון רצועת עזה. בנוסף, בקרב שבו נפלו שני הקצינים, סגן יעקב אליאן וסגן עומרי שוורץ, נפצעו באורח קשה קצין ושני צוערים מגדוד גפן. שני לוחמים בגדוד 50 מחטיבת הנחל נפצעו באורח קשה בקרב ברצועת עזה. לוחם במילואים ביחידת העוקץ נפצע באורח קשה בקרב ברצועת עזה, וגם קצין שריון בגדוד 532 נפצע באורח קשה. לוחם שריון מחטיבת קרייתי נפצע באורח קשה בקרב בדרום רצועת עזה. ובחזית אחרת, בצד השני של המדינה, אזעקות צבע אדום נשמעו הלילה אחרי חצות באזור קריית שמונה ואצבע הגליל. עיריית קריית שמונה עדכנה כי רקטה אחת פגעה במבנה בעיר, ועל נפילה נוספת סמוך לבתי המגורים לא היו נפגעים, אבל נזק נגרם לבתים ולכלי רכב. מהמשטרה נמסר שהיא מטפלת במספר זירות נפילה של פרטי רקטה בסביבת קריית שמונה. ארגון החיזבאללה קיבל אחריות לירי ואמר שמדובר בתגובה על המשך הפגיעה של ישראל בכפרים ובבתים של האזרחים. בחיזבאללה הוסיפו כי לא יאפשרו פגיעה באזרחים ולא יאפשרו להפוך את הכפרים והעיירות הלבנוניות לשטח הפקר. קודם לכן תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר מפקדה של החיזבאללה, מפקדה מבצעית של החיזבאללה בשטח לבנון. מדובר צהל נמסר כי בהמשך להתראות שהופעלו במרחב רמת הגולן, זו ארבעה שיגורים משטח סוריה שחצו לשטח ישראל. כוחות צהל תקפו את מקורות הירי ועמדה צבאית של צבא סוריה. בנוסף, כוחות צהל זיהו מספר מחבלים שהתקרבו לגדר המערכת משטח לבנון לאורך הגבול במרחב מטולה. הכוח ירה לעברם וזוהו פגיעות. ביום שלישי נפצעו שני לוחמי צהל במילואים באורך בינוני כתוצאה מירי לעבר מוצב צהל באזור הגליל העליון. הרב אימנואל בן ארצי כותב על החזית, בעצם מסכם את השיח השבוע סביב מה שקרה בסוף השבוע, ואנחנו שמענו על זה במוצאי שבת, התקרית הכל כך קשה של הירי המוטעה בחטופים, והוא כותב כך: מסביב לשני האירועים שהיו לאחרונה בהם חיילינו הרגו בשוגג את אנשינו, בפיגוע בכניסה לירושלים, כן, ושלושת החטופים בעזה, אפשר לראות בצורה ברורה את אחת הבעיות של השיח שלנו כיום. השיח בשמאל הסתובב סביב הצורך למנוע מקרים כאלה. השיח בימין הסתובב סביב הצורך שלא לשפוט חיילים על טעויות בתנאי לחץ. זה נושא של שמאל ימין? האם בשמאל לא מסכימים שצריך להתייחס בפרופורציות לדוץ, לירי דוץ דדי, שאש של, כוחות, של כוחותינו, תוך כדי לחימה, ושאי אפשר להשוות את זה לאירועי המתה ברשלנות אזרחיים? האם בימין, מצד שני, לא מסכימים שצריך לעשות כל מה שאפשר כדי למנוע הישנות של מקרים כאלה? ההתפלגות האוטומטית בין שמאל וימין בהתייחסות למקרה מופיעה ביותר ויותר נושאים בחיינו, למרות שהם לא קשורים לשמאל או ימין, ורב בהם המוסכם על המחלוקת. ובכל זאת, כל צד ידבר על נקודה אחת ולא על הנקודה השנייה. ההתנגדות של הימין להוראות הפתיחה באש נובעת מהשימוש בהם כדי להגן על חיי מחבלים, אבל הם אינם מהווים איום יותר. למוסר הזה הימין מתנגד. הימין רואה במחבלים בני מוות גם אם הם לא מהווים איום. אבל כאן הרי לא מדובר על זה, כאן מדובר על הקפדה על הוראות הפתיחה באש כדי להציל את חיי אזרחינו, כדי שלאזרח שנקלע לזירת קרב יהיה מה לעשות כדי שלא יראו בו. וזה אינטרס כלל ישראל, ישראלי מובהק, ולכן הייתי מצפה שסביב האירועים האלה, שדווקא אנשי ימין יחדדו בשיח הפנימי את הצורך בשמירה על הוראות פתיחה באש במקרים כאלו, גם אצל מי שמתנגד להוראות הפתיחה באש שקיימות כיום כדי למנוע פגיעה באנשינו. אבל זה לא קורה. הימין יודע שאת הנקודה הזאת של הצורך לשמור על הוראות הפתיחה באש, השמאל ימצא עד תום. הוא יודע שהפרשנים והעיתונאים ידברו על הנושא הזה מכל זווית אפשרית, ולכן מבחינת הימין הוא לא צריך לדבר על זה. הימין רק צריך לדבר על זה שהשמאל הולך צריך לדבר על הצד שהשמאל הולך להזניח במשוואה, על הצורך שלא לשפוט בחומרה חיילים שטעו תוך כדי אירוע מורכב, ועל הצד הזה עצמו השמאל לא ידבר מאותה סיבה, כי הוא יודע שהימין ידבר רק עליו, ולכן השמאל צריך להתרכז בלדבר על השמירה על הוראות הפתיחה באש. כלומר, הימין והשמאל משחקים במשיכת חבל, כל אחד יכול להישען לאחור בכל הכוח כשהוא מושך את החבל, כי הוא יודע שהצד השני מושך בעוצמה ולכן הוא לא ייפול. כל אחד יכול להתייחס רק למה שהכי מעניין אותו, לוותר על נושאים חשובים אחרים, כי הצד השני יטפל בהם בכל הכוח. אבל בכל הכוח. אבל התוצאה הרסנית, כשאנחנו לא מדברים על נושאים מסוימים, אנחנו עם הזמן שוכחים שהם באמת חשובים גם לנו. כשהשמאל מדבר על משהו, הוא אמנם מפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות, אבל לא עליי. אני שומע את האמת שהשארתי לשמאל להגיד, ואומר לעצמי שזה של שמאלנים. השמאל שומע ממני את האמת שהוא השאיר לי להגיד, ואומר לעצמו שזה של ימנים. ועם הזמן שוכחים שהם מסכימים על רוב הנושאים. עם הזמן ההתפלגות כובשת עוד ועוד שטחים שבכלל לא היו שייכים מעולם לוויכוח בין ימין ושמאל. אז צריך לחזור ולהחזיק את החבל בשני קצותיו, צריך לחזור ולדבר על הכל, להגיד מה דעתנו ביחס להכל, בלי לשאול את עצמנו כמה הצד השני מדבר על הנושא הזה. רוב הנושאים מוסכמים, וככל הנראה, ככל שנראה ששני הצדדים אומרים את אותו הדבר על יותר ויותר נושאים, ככה האחדות תגבר על המחלוקת. לא ייתכן שאם השמאל מדבר על החטופים, הימין יפסיק לעסוק בצורך להשיב אותם, ולא ייתכן שאם הימין עוסק בצורך לפתור את הנעשה ברצועת עזה באופן מוחלט, השמאל יוכל להפסיק לדבר על זה ולעסוק רק בחטופים. משיכות החבל האלו יביאו בסוף ללחץ לא מאוזן שיגרום שהימין באמת יפסיק לראות את השבת החטופים כיעד במלחמה, והשמאל באמת יפסיק לשאוף לשינוי מהותי של המצב. טוב, מאמר כזה קצת פילוסופי על הבוקר, אבל הנה דברים שאומרת אישה גדולה, איריס חיים, אמא של יותם חיים, אחד משלושת החטופים שנורא בתקרית הכל כך טרגית הזאת, והיא באמת בגבורה בלתי נתפסת, מבקשת, משאירה הודעה לאותם חיילים שירו בבן שלה. אני מניח שרובכם שמעתם את ההקלטה שיצאה אתמול בערב, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי את החשש שאולי מישהו אחד לא שמע את הדברים של האמא הגיבורה, וגם מי ששמע יכול לשמוע שוב את גדלות הרוח הזאת ואת האכפתיות, את המבט שלה, באמת הכלל הישראלי הזה, להבין את האירוע במבט כולל, עם הכאב הבלתי נתפס, שאנחנו לא יכולים להבין ושלא נבין לעולם, על נפילת הבן, על הירי בבן שלה, בנסיבות כל כך טרגיות, ועם כל הכאב הזה, היא עוזרת עוז, ובגבורה מבקשת מהחיילים, גם אומרת שהיא תומכת בהם ואוהבת אותם, היא וכל המשפחה, גם בשם הבן שנורא, וגם מבקשת מהם להמשיך ולראות ולהרוג ללא חשש את אויבינו. בואו נשמע.
שלום לחטיבה 7828 ביסלח גדוד 17, מדברת איריס חיים. אני אמא של יותם. אני רציתי להגיד לכם שאני מאוד אוהבת אתכם, ושאני מחבקת אתכם פה מרחוק, ואני יודעת שכל מה שקרה זה בכלל לא באשמתכם, ובאשמת אף אחד חוץ מהחמאס, ימח שמם וזכרם על פני האדמה. אני מבקשת לשמור על עצמכם ולחשוב כל הזמן שאתם עושים את הדבר הכי טוב בעולם שיכול לקרות, שיכול לעזור לנו וכעם ישראל, וכולנו זקוקים לכם בריאים, ואל תעססו לרגע אחד. אם אתם רואים מחבל, אל תחשבו שאתם הרגתם חטוף בכוונה, אתם צריכים להגן על עצמכם, כי רק ככה אתם תוכלו לשמור עלינו. ובהזדמנות הראשונה אתם מוזמנים לבוא אלינו, כל מי שמעוניין, ואנחנו רוצים לראות אתכם בעיניים שלנו ולחבק אתכם ולהגיד לכם שעשיתם, כמה שזה כואב להגיד דבר כזה ועצוב, זה היה הדבר הכי נכון כנראה באותו רגע. ואני, אף אחד מאיתנו לא שופט אתכם ולא כועס, לא אני ולא בעלי רביב, לא הבת שלי נויה ולא יותם שזכרונו לברכה, ולא תובל אח שלי יותם, אוהבים אתכם מאוד מאוד, וזה הכל.
איריס חיים, אמא של יותם, פונה לחיילים, ללוחמים שהרגו את הבן שלה. אגב, שמעתי ש... לא רק שמעתי, אלא קיבלתי תמונה מהשבעה של משפחת חיים בשואבה, בדרך לירושלים, מגיעים מנחמים רבים. יש את הקלישאה הזאת, זה כבר הפך לקלישאה, באתי לנחם ויצאתי מנוחם, נכון? אז אל איריס חיים, כך סיפרה לי אחותי שהייתה שם, מראש אנשים באים להיות מנוחמים. כלומר, נשים עומדות ומחכות בתור לחבק אותה ולהתחזק ממנה. יודעים שהם באים לשם כדי להתחזק ולהתנחם מהאישה הגדולה הזאת, ובכניסה לשבעה שלט, ושם כתוב כך, מין מודעה כזאת שהתפיסו במדפסת, יותם חי בתוכנו, יותם ניצח את הרוע שיש, אנחנו מבקשים כשאתם באים אלינו השבוע, אל תנציחו באוזנינו את נסיבות מותו של יותם, שאלות מה היה קורה אם, כל זה לא רלוונטי עבורו ועבורנו. תנציחו את יותם עצמו, הגיבור המופלא והעמית שעשה בהצלחה של משימת חייו. שימעו מאיתנו סיפורים מצחיקים ומרגשים על יותם. אנחנו מרגישים שנשמתו של יותם פה, ונפרדנו רק מגופו הפיזי. החוויה האנושית של יותם הסתיימה בהצלחה ואנחנו גאים בו. כך כותבת המשפחה, לא להתעסק בעבר, מה היה אם, אלא לדבר על יותם ועל הנשמה שנמצאת פה. משפחה מופלאה, שיושבת שבעה גם ברגעים אלה בשואבה. עכשיו 7:24, הפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 29, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. עוד מעט נשמע ביצוע חדש לערב עשרה בטבת בשנים האחרונות, ב-80 השנים האחרונות, בעצם פחות מרגע זה, לפני הקמת מדינת ישראל קבעו את הרבנות הראשית, פתאום לא זוכר אם אולי זה היה לפני, אז זה יותר מ-75 שנים, אבל מכל מקום יום הקדיש הכללי גם, ועוד מעט נשמע ביצוע מחודש של שולי רנד לאני מאמין המפורסם, אבל לפני זה בואו נדבר על המשיח עצמו ועל האמונה במשיח שאפשר לומר שהיא מתגברת בימים אלה בעם ישראל. שומעים יותר ויותר את השיר הזה, אני מאמין באמונה, במסגרת כל האמונה שמתגברת, גם האמונה בביאת המשיח. וגלית, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אתמול נשאה נאום, אפשר להגיד חוצב להבות, כדרכה בכנסת, על אלה ששרים אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ועל אלה שהשיר הזה והאמונה והמשיח מפחידים אותם.
אתמול ראיתי את אחד הסרטונים הכי מרגשים שיצאו מהמלחמה הזו עד כה, וזה מאות חיילים, באמת מאות חיילים עומדים באולם אחד ושרים שהם מאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח. עכשיו זה קצת מוזר, כי כמה שזה מרגש, ממש בקו מקביל אנחנו, כל עיתון שנפתח, כל אולפן טלוויזיה שנצפה בו, כל מאמר בהארץ, בעצם מגדיר את האמונה במשיח, את האמונה היוקדת הזו והנצחית הזו של עם ישראל, את המשיחיזם או המשיחיסטים כסכנה הכי גדולה כרגע לקיום שלנו במדינה. עכשיו, לא משנה שזה מאוד מוזר שאנחנו מגדירים בעצם בעקיפין את החיילים שלנו, אלה שעושים ברכת הכהנים בעזה, אלה ששרים לכבוד המשיח בעזה, אלה שמניחים תפילין בעזה, המשיחיסטים האלה, אלה שמתים בעזה ומגנים עלינו בעזה, הם בעצם הסכנה כי הם משיחיסטים. לא משנה שזה מוזר שעם הנצח, שבמשך אלפי שנים הדבר היחיד שהחזיק אותו, זה האמונה בביאת המשיח, פתאום האמונה הזו הופכת לקללה או לסכנה ממשית על קיום המדינה. אני רוצה להניח את הדברים המוזרים האלה בצד ולהתוודות. פעם היו לי משיחים אחרים. פעם אני האמנתי במשיח שנקרא הקו הירוק. הלכתי לחנות כלי כתיבה, רכשתי טוש בצבע ירוק, קשקשתי קשקוש על המפה, וזה היה המשיח שלי. אחר כך המשיח שלי היה הסכמי אוסלו. המשיחים האלה היו משיחי שקר. המשיחים האלה לא רק היו משיחי שקר, הם היו משיחים מסוכנים. ואני רוצה רגע להגן על המשיח של העם היהודי, על הקונספט שלו, ולתהות מה השתבש בנו כעם, שהרעיון הנשגב הזה, המוסרי לאין קץ הזה, הפרוגרסיבי הזה שמביא המשיח היהודי, למה הוא כל כך נלעג? למה הוא כל כך מסוכן? אני רוצה לצטט את הנביא ישעיהו בחזון אחרית הימים, שאמר, חיטטו חרבותם לעתים. אני רוצה לצטט נבואות המשיח, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. המשיח שלי מצווה עליי לחלום על שלום. המשיח שלי מצווה עליי לייחל לאחווה בין העמים, כל העמים. המשיח שלי הוא נצחי, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ולעמוד בכנסת ישראל 2023 ולומר בגאווה עצומה, אני, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, מאמינה באמונה שלמה בביאת המשיח, וגם הוא מתמהמע, אחכה לו בכל יום שיבוא, והוא יבוא במהרה, אמן.
אמן, וואו, עוד נאום חוצב להבות של חברת הכנסת גלית דיסטל על אטבריאן, על דוכן הכנסת, והנה כמובטח החידוש לשיר הזה. אבל לפני זה אני רוצה להקריא את ההודעה, כמעט אני אומר המשמחת של יד ושם. פעם זה היה סמל המוזיאון יד ושם, לא פחות הנצחה של הצד האמוני היהודי של הגבורה היהודית של השואה, ויותר הגבורה הפיזית שכמובן ראויה להנצחה, אבל פחות עסקו בסיפור היהודי, בגבורה היהודית. וההודעה שיוצאת מיד ושם נכתב בה כך על השיר הזה, קצת שפה שפחות היינו רגילים לשמוע אותה מהכיוון של יד ושם, אז כך הם כותבים, העיבוד החדש לשיר אני מאמין יוצא לאור לקראת יום הקדיש הכללי בצום 10 בטבת מחר, יום לזכר נפטרים ונרצחים שיום פטירתם לא נודע, ביניהם קורבנות השואה. היצירה הולחנה על ידי רבי עזריאל דוד פסטג, שהיה חזן בבר שלפני המלחמה. בשנת 42 גורש פסטג עם משפחתו אל טרבלינקה, ובעודו בקרון המוות המחניק והצפוף, החל לפזם נעימה חרישית למילים אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. הוא הצליח לסחוף אחריו את יושבי הקרון, וביקש כמעין צוואה האחרונה שמי שישרוד יעביר הלאה את הניגון לאדמור בניו יורק, הכוונה לאדמור ממוז'יץ. אחד היהודים בקרון הצליח לקפוץ מהרכבת הנוסעת, רשם את התווים ושלח אותם יחד עם הסיפור לניו יורק, וכך למעשה התפרסם הלחן המפורסם והמוכר של הניגון. ובהודעה נכתב כך: יד ושם, הארגון המוביל בישראל להנצחת זיכרון השואה, יזם מספר פרויקטים שמחברים בין עולם התרבות להנצחת השואה, מתוך הבנה כי התרבות ככלל ומוזיקה בפרט מחברות בין אנשים. את פרויקט חידוש הביצוע לשיר אני מאמין נבחר להוביל שול גרנט, אחד היוצרים המשפיעים בתרבות הישראלית, הן בשל היותו אומן מוביל מבחינה מוזיקלית והן הודות ליכולתו לחבר בין קהלים שונים. אני מאמין היא בין היצירות הבולטות של העם היהודי, המעבירה מסרים של עוצמה, תקווה ואופטימיות, ולמעשה מקבלת משמעות נוספת היום יותר מתמיד. אז הנה, אני מאמין בביצוע החדש הזה, המחודש הזה, שיוצא הבוקר מיד ושם.
באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, ואף על פי שיתממע עם כל זה אני מאמין, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא.
אני מאמין, שולי רן, גרסת יד ושם, עם הפנים למחר, ליום הקדיש הכללי, ועוד עם הפנים למחר, 10 בטבת, הערב עצרת תפילה והתעוררות בבנייני האומה, לא הערב, למעשה כבר היום אחרי הצהריים, ב-4:30, עצרת תפילה מיוחדת, עם משפחות, נציגי משפחות החטופים, ועם הרב שמעון גלאי, שיסה תפילה, ועם הרב פנחס אבוחצירה שידבר, והרב ברוך רוזנבלום, והרב שלמה לוינשטיין, והרב צבי יהודה לאו, והרב חנן יצ'ולק. ואנחנו, כמו אתמול, אנחנו מקדימים כבר את התפילה בכמה שעות עם הרב הלל פלי, שגם יהיה שם וידבר וישיר, והנה הביצוע שלו למילים. אנחנו נשארים עדיין ב-י"ג עיקרים של הרמב״ם, והעיקר הראשון, עוד לפני אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. הלחן באמת המרגיע של והישן של אייבי רוטנברג, והנה הרב אילל פלאי מבצע את השיר בהגשה המיוחדת שלו.
אני מאמין באמונו שלמו, שהבורא יזבורך שמו. 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 מאמין באמונו שלמו, שהבורא יזבורך שמו. אני מאמין באמונו שלמו, שהבורא יזבורך שמו.
אבי ללפלי, שישיר והתפלל אחרי הצהריים היום בעצרת בבנייני האומה, עצרת ההתעוררות והתפילה לערב עשרה בטבת, ביחד עם נציגי המשפחות החטופים, והנה אחד מאלה שיהיו שם, ג'ון גולדברג, אבא של הירש גולדברג, שנמצא עכשיו, חטוף, נמצא בשבי החמאס, והוא מדבר על האירוע הזה, בואו נשמע.
כאבא של חטוף, אני נפגש עם כל מיני אנשים, אבל כבן אדם דתי, אני מאמין שרק הקדוש ברוך הוא יביא הביתה את החטופים בחיים. חשוב מאוד החיזוק בתורה ובתפילה לעורר רחמי שמיים. בגלל זה התרגשתי לשמוע על כינוס החיזוק ומעמד התפילה שיתקיים עם ירצה השם ביום חמישי השבוע במרכז הקונגרסים בירושלים. בשבועיים האחרונים אני זכיתי להיות אצל גדולי ישראל ואני ראיתי את הכאב ואת האכפתיות שלהם ממצבם של החטופים ובהם בני היקר הרש בן פרל חנה. גם אני אשתתף איתכם במעמד התפילה ביום חמישי. תודה.
ג'ון גולדברג, אבא של הרש גולדברג, הרש בן פרל חנה, אגב בוגר תיכון הימל פארב, שספג אבדות רבות, אבל הוא בעזרת השם בחיים, חטוף, וגם אביו השתתף היום בעצרת התפילה אחרי הצהריים בבנייני האומה. אנחנו יוצאים עכשיו 7:45 להפסקת פרסומות, ואחריה אתם כבר יודעים מה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 48, יש לנו עוד כמה שניות לזמן המקודש של כך סוף, וטוב שכך. כי איש מילואים מהדרום שלח צילום מסך כזה של פוסט, הוא כותב, הוא ממש ריגש אותי. מחר יום שישי צום עשרה בטבת, רבים לא יצומו, כי הם בפעילות מבצעית, ואני ביניהם. אבל כבר שמעתי על כמה אנשים כמו אייל, שאמרו שהם לא צמו בעבר, והם כן ינסו לצום הפעם. עכשיו, מה הצילום מסך של הפוסט שהוא מצרף? בחור בשם אייל רוזנמן, לא יודע מי זה, אבל הוא כותב כך, כיוון שראיתי שיש אנשים דתיים במילואים, שסיפרו שקשה להם במיוחד אם לא לצום בעשרה בטבת, כן, הם לא יכולים לצום באמצע הפעילות מבצעית, החלטתי לצום בעצמי. אני יודע שאין כיזוזים, אבל זה בכל זאת לא חסר משמעות נראה לי. מדהים. אז כותב אותו איש מילואים, שמביא את הדברים, הוא אומר, איפה היינו בצום יום כיפור, ואיפה אנחנו היום? צום עשרה בטבת הוא היום שבו החל המצור על ירושלים, האויב הבבלי התייצב על החומות של העיר, ובסוף בתשעה באב נחרב בית המקדש. אנחנו לא צמים רק כדי להנציח, אלא גם כדי לתקן, להתקדם יחד לבניין ולא לחורבן. ובדור שלנו, עשרה בטבת, דיברנו על זה קודם, היום הזה מוקדש גם לזכר כל קורבנות השואה, כולל אלה שלא הובאו לקבורה ולא ברור גם מתי נרצחו, קוראים לעשרה בטבת יום הקדיש הכללי, ונדמה לי, כותב אותו איש מילואים, שאחרי הטבח בשמחת תורה אנחנו מבינים יותר מה הערך של כל נשמה ושל כל יחיד, וכמה חשוב להביא כל אחד לקבר ישראל, הקדושים החדשים, למען למעלה מ-1,000 נרצחים יקרים, מצטרפים שם למעלה ל6 מיליון נשמות ביום הקדיש הזה, יהי רצון שכל ימי הצום יהפכו לימי שמחה. אמן. ועכשיו 7:50 לשיר שלנו, ששרו אותו, כן, כן, גם בימי השואה, עוד מלפני השואה, זמן כך סוף.
Wir sollen uns leben, sagt du, wenn wir ja mit du im Zeug, wie
גוללים על עם קודשך עם התפילה הזאת מתוך זמירות שבת אנחנו חותמים את התעוררות שלנו לשבוע זה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר נשתמע בעזרת השם בטוב ביום ראשון בעוד כ-71 שעות ועד אז בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום.